אוקיי, גבירותיי ורבותיי, ברשות משפחת אקסלרוד היקרה, אנחנו מתכנסים פה כבר שנים רבות, אבל למרות שהיום זה יום היורצייט לנתן, זיכרונו לברכה, ואנחנו נקדיש את כל דברי התורה לעילוי נשמת נתן בן הירש ואלנה. השנה, ברוך השם, משפחת אקסלרוד נהפכו לסבא וסבתא, ויש נכדה מאוד חמודה, הלל. אז ברוך השם המשפחה גדלה, ובעזרת השם עוד תגדל יותר. ואין ספק שבזכות נתן גם אנחנו מתראים פעם בשנה. יש כאלו שמאבדים יותר שערות מדי שנה בשנה, כפי שאתם רואים, ויש כאלו שברוך השם הקדוש ברוך הוא זיכה אותם בהרבה שערות ולא לבנות, וחלקם לבנות. מסתכל על עמיחי ושום דבר לא השתנה. אוקיי, הפעם האחרונה שאנחנו ראינו את נתן היה מתוך בית המדרש, ואני חושב שזה ממש מתאים שמדי שנה אנחנו גם אומרים שיעור לעילוי נשמתו. וחשבתי דווקא השנה לעסוק בנושא שקשור לתשעה באב כמו כל שנה, אבל קשור דווקא לתלמוד תורה בתשעה באב, אבל לא לתלמוד תורה בכלל, אלא לדבר אחד בלבד. האם מותר ללמוד שתיים מקרא ואחד תרגום בתשעה באב? והסיבה שבחרתי בזה היא מכיוון שזה אחד הסודות הכמוסים בכל השנה. כלומר, אני לא מכיר הרבה יהודים שיודעים שיש חובה מדי שבוע לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. אבל בראשית דף המקורות אתם יכולים לראות שזו גמרא מפורשת במסכת ברכות שנפסקה להלכה בסימן רש פה. אף על פי שאדם שומע את כל התורה כולה כל שבת בציבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע פרשת אותו השבוע, שתיים מקרא ואחד תרגום. יש מחלוקת בין תוספות לבין השולחן ערוך, האם החובה מתחילה במנחה של שבת, כלומר ברגע שעוברים מפרשת השבוע לפרשה הבאה. אז נגיד השבוע, לפי התוספות, אנחנו נתחיל את החיוב לקרוא את פרשת דברים במנחה של שבת, או לפי השולחן ערוך זה מתחיל ביום ראשון. אבל מבחינתנו, כאשר נגיע לתשעה באב, אם אכן היום הוא לא יהפוך ליום מועד לכל דבר, אלא רק יקרה מועד ועדיין יהיה יום צום, תכלס, אנחנו באותו בוקר, יום שלישי, נקום בבוקר, ונהיה חייבים בשתיים מקרא ואחד תרגום. השאלה היא, האם מותר בתשעה באב ללמוד שתיים מקרא ואחד תרגום? מה השאלה?
שאסור ללמוד תורה.
ללמוד תורה בתשעה באב. במקור, שכתוב בדף המקורות, איפה שכתוב מספר אחד, הבאתי את המקור מהשולחן ערוך, כולם מכירים, אסור לקרות בתורה בניבים וכתובים, ולשנות במשנה, מדרש, מרה וכו' וכו', כי התורה משמחת, ואסור בתשעה באב להיות בשמחה. ואז אומר השולחן ערוך, הוא מותר לקרות כל סדר היום, ופרשת הקורבנות, ומשנת איזו מקומן, ומדרש רבי ישמעאל. תהיינו לפי השולחן ערוך, כל מה שכתוב בסידור, מותר לומר, אף על פי שהסידור מלא וגדוש בדברי תורה. רק פסוקי דזמרה זה הרבה דברי תורה, וכמובן מי שאומר קורבנות בבוקר, זה המון דברי תורה, ומשניות, וברייתות, וכדומה. אומר השולחן ערוך, בכל אלו אין בעיה. והשאלה היא למה? הרי כל אלו הם דברי תורה, ובכל זאת אנחנו יכולים לומר אותם בתשעה באב. וכאן יש מחלוקת מעניינת לדעתי בין המאירי שהוא ראשון לבין הרמה שהוא אחרון בנושא הזה, וככה, ובואו נראה את הדברים. לדעת המאירי, למה אסור בעצם, למה מותר בתשעה באב לומר קורבנות ואיזו מקומן ורבי ישמעאל? אומר המאירי, ואני קורא רק את הקטע המודגש, כלשהו נאמר דרך שבח ודרך שיתעורר האדם בהם להכניע לבבו לתפילה, אין בהם משום שמחה ומותר. דהיינו, לפי המאירי, מה הסיבה שמותר להגיד את כל הדברים שבסידור, למרות שהם דברי תורה? כי הם לא דברי תורה. אנחנו אומרים אותם בתור תפילה, לא בתור לימוד תורה. אילולי זה היה שיעור, זה היה בעיה. אבל אנחנו לא אומרים בבוקר, בוקר טוב, בוא נגיד שיעור עכשיו, ואז מתחילים להגיד את קורבנות. קורבנות זה חלק מהתפילה. וכל עוד זה חלק מהתפילה, מותר להגיד אותם. לכן, אומר השולחן ערוך, שאין בעיה להגיד את כל מה שיש בסידור. למרות שהם דברי תורה, כי אתה אומר אותם בתור תפילה, ולא בתור דברי תורה. אם ניקח את המאירי ונהפוך אותו, האם יש לנו עוד דוגמה בהלכה למשהו שאסור להגיד, אלא אם כן אתה במניין? אבל אם אתה אומר אותם בטעמי המקרא, מותר להגיד אותם? י' ג' מידות. אסור להגיד י' ג' מידות בלי מניין. אבל זה רק אם אתה אומר אותם בתור מה? בתור תפילה. אבל אם אתה אומר אותם בתור תלמוד תורה, דהיינו אתה קורא אותם עם הטעמים, אז מותר להגיד אותם. אז כאן זה בדיוק הפוך, אסור ללמוד תורה בתשעה באב, לכן כל מה שקשור לתפילה מותר. ככה מבין המאירי את הנושא. לעומת זאת, אם תסתכלו בצד ימין, הרבה מוסיף על דברי השולחן ערוך את המילים הבאות, ומותר לחזור הפרשה בתשעה באב. בתשעה באב, מי שמשעמם לו אחר הצהריים או בבוקר או בערב, יכול לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום. עכשיו, כאן אנחנו לא יכולים להגיד זה חלק מהתפילה, כי שתיים מקרא ואחד תרגום זה בהחלט תלמוד תורה. האמת היא שהשולחן ערוך לא אמר את זה בתשעה באב, אבל הוא כן אמר את זה בהלכות אבלות. אבלות רגילה, סימן תף ויורה דעה, אומר השולחן ערוך, שבת אינו מפסיק לאבלות ועולה למניין שבעה, ולכן בשבת כל מי שיושב שבעה, שבת מגיעה, כידוע לכולם מה ההלכה, דברים בפרהסיה אין, אבל דברים בצנעה יש. מה זה דבר בצנעה? אומר השולחן ערוך, נגיד לך דוגמה, בתלמוד תורה, הווה דבר שבצנעה, אבל לחזור הפרשה, כיוון שחייב אדם להאשים פרשיותיו עם הציבור, הווה כקורא את השמה ומותר. אז הרמה פסק את זה בתשעה באב, השולחן ערוך פסק את זה באבילות רגילה, אבל הסיבה לא הייתה שזה חלק מהתפילה, אלא מה? זה כמו לקרוא את שמה. מה הכוונה של הרמה כמו לקרוא את שמה? אני רוצה להציע שהכוונה שלו אפשר לראות בתז. באמצע כבאתי את התז שאומר שאסור לקרוא את שתיים מקרא ואחד תרגום.
או שקורא את שמה בזמנה או שלא בזמנה.
כן, בהחלט. ולא בזמנה זה תלמוד תורה, אבל בזמנה, כנראה שהזמן שלו זה אותו יום שלישי בבוקר שהוא תשעה באב, אבל נגיע לזה עוד שנייה ונראה למה אתה צודק. אומר הרשל, התז מביא את הרשל, שבכל אסור בשבת שערי שהוא זמנו והוא מחובת היום. השולחן ערוך אמר חייב אדם לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, לכן גם אם הוא יושב שבעה מותר לו בשבת ובכלל, והרשל אמר רק בשבת. אבל תשימו לב, מה הסיבה? לא בגלל שזה חלק מהתפילה, אלא זה כמו לקרוא את שמה. שמה זה מצווה מדאורייתא או מצווה מדרבנן? דאורייתא, פעמיים ביום דאורייתא. מה בדיוק דאורייתא בשמה לא ניכנס, מחלוקת ראשונים, אבל אין ספק שקריאת שמה זה דאורייתא. עכשיו, בא הרמה ואומר שמותר לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום, והשולחן ערוך במקום אחר אמר זה כקורא את שמה. והרשל שהתיר את זה רק בשבת אמר שזה חובת היום. אז מצב מעניין, אדם יושב שבעה, שבעה זה דרבנן או דאורייתא?
דרבנן, לא?
זה מחלוקת, אבל רוב הראשונים אומרים שזה דרבנן, אולי ביום הראשון לא, אבל בכל הימים דרבנן. אז בא אדם לתשעה באב, ולתשעה באב בוודאי זה דרבנן, כמו שאתם רואים במקור הבא. השולחן ערוך פוסק חיה כל 30 יום וכן חולה שהוא צריך לאכול, אין צריך עומד אלא מאכילים אותו מיד, שבמקום חולי לא גזרו רבנן. תשעה באב זה דין דרבנן. נכון שיש פסוק בזכריה שמדבר על צום החמישי, נכון שאנחנו נוהגים בו את כל הדינים של יום הכיפורים חוץ מאיסור מלאכה, אבל החוץ מאיסור מלאכה הוא חשוב, כי מי שרוצה לאכול ביום הכיפורים, פרוצדורה שלמה של שיעורים. והוא חייב להיות באיזה מצב? חולה לא מספיק. חולה שיש פה סכנה. כאן לעומת זאת, אם תסתכלו במחלוקת האחרונים פה למטה, אתם יכולים לראות שכולם די אומרים שלמרות שזה שווה ליום הכיפורים, חוץ מהמרשל, בסופו של יום, אם תסתכלו בצד שמאל של הדף, המשנה ברורה אומר, כל אדם שהוא בגדר חולה שאין בו סכנה, יכול לאכול. למה? כי כאן לעניין תשעה באב שהוא דרבנן, לא גזרו במקום חולי. ולכן הוא בעצם אומר, כל אדם שהוא בגדר חולה שאין בו סכנה, דהיינו, ביום רגיל לא היה הולך לעבודה, היה נכנס למיטה, שם את הסמיכה עליו, כי הוא חולה במיטה, יכול להיות שפעת, יכול להיות דלקת גרון, מה שזה לא יהיה, לא חייב לצום בתשעה באב. אז אין ספק שתשעה באב זה דין דרבנן. אבל אם הרמ"א אמר שהסיבה שאפשר לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום היא שזה כקורא את שמע, מה הוא בעצם בא ואומר? לעניות דעתי הוא בא ואומר משהו יסודי. אולי, אני חושב שהוא לא, אבל הוא אומר משהו אחר. הוא לא אומר זה כמו קורא את שמע, דיין, הוא חייב לקרוא את שמע, אז הוא חייב לקרוא את שמע, אז זה כקורא את שמע, והקף פה מאוד חשוב. זה דומה אבל לא דומה. זה דומה לשמע כי זה חובת היום. זה לא דומה לשמע כי זה לא דאורייתא. אבל, אם זה דומה לשמע, אני רוצה להציע שמה הדמיון לשמע? שמע זה חובה של יום שלישי ויום רביעי ויום חמישי, כל יום יש חובה לקרות את השמע. תשעה באב מגיע, זה לא משנה את היום לגמרי להיות יום שונה. נכון שיש לנו כל מיני הנהגות בתשעה באב. אסור לעשות א' ב' ג', חייבים לעשות ד' ה' ו', אבל הוא עדיין יום שלישי. מה שלא תעשה לתשעה באב, הוא עדיין יקרא יום שלישי. אבל, אם אותו יום שלישי היה ממש מועד, דהיינו היה פסח, שבועות או סוכות, נגיד סוכות, יצא ביום שלישי, ראש השנה, אז זה לא היה יום שלישי רגיל, זה היה ראש השנה. אז לכן היו איסורי מלאכה, למרות שזה יום שלישי. ולכן באותו יום הכל משתנה, כי זה יום שלישי, זה לא יום שלישי, זה יום טוב. תשעה באב, עד כמה שאנחנו ניקח את הספוג של תשעה באב וננסה להוציא ממנו מים ונסחט אותו, עדיין זה יישאר דין דרבנן. ודין דרבנן, האם יש לו כוח לקחת יום רגיל ולשנות אותו ליום אחר? אני חושב שלא. ומה הדוגמה? איזה עוד דוגמאות יש לנו בהלכה לדיני דרבנן, ימים מיוחדים? חנוכה. אז חנוכה חייבים להדליק מנורה ולומר הלל. אבל יש איסורי מלאכה? לא. האם מישהו מעלה על דעתו שבחנוכה אסור לעבוד? רק אסור ללכת לבית ספר, ורק בישראל. אגב, שהוקם המדינה, ומצאו את המסמכים השנה, הוקם המדינה, היו 4 ימי חופש בחנוכה, ו4 ימים של לימודים. וילדה בת 12 כתבה לשר החינוך, שכחתי את שמו, ואז במדינה שר החינוך לא היה מעביר את זה למזכירה, הוא כתב לחזרה. הוא כתב לחזרה שחנוכה זה נס גדול שצריך לחגוג, וזה גם נס שהילדים שרצו ללמוד תורה לא יכלו ללמוד, אז היו מוצאים סביבון. אז ברוך השם היה נס, אז אנחנו עושים את שניהם. 4 ימים משחקים בסביבון, ו4 ימים לומדים תורה. ככה ענה שר החינוך דאז. הלוואי, כהורי אני אומר, היינו חוזרים לימים האלו. בכל אופן, בסופו של דבר חנוכה לא משנה את הימים ליום אחר. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. חכמים יכולים להגיד לך בתשעה באב אל תאכל, ולשבת על הקרקע עד שעה מסוימת, אבל אין להם את הכוח לשנות את היום ליום אחר. הקדוש ברוך הוא כן יכול לעשות את זה, ולכן אם סוכות יוצא ביום שלישי, לא נקרא לזה יום שלישי, נקרא לזה א' של סוכות, עם כל מיני השלכות להלכה, כמו זה שאסור לעשות א' ב' ג' ד' ה'. לכן, אני רוצה להציע שעד כמה שתשעה באב הוא יום מר ונמהר, כמו שאומרים הראשונים, הוא עדיין יום שלישי. ואם באותו יום שלישי יש חובה לקרות את השמע, כי הוא יום שלישי, יש גם חובה ששתיים מקרא ואחד תרגום. מי חולק? יכול להיות שמי שחולק, דהיינו השולחן ערוך שלא הביא את ההתר הזה, בעצם אומר, לא, תשעה באב הוא דין דרבנן, ויש לחכמים את הכוח לשנות לגמרי את היום ליום אחר. נכון, זה הכל יהיה דרבנן, אבל זה ייקרא תשעה באב ולא יום שלישי. וכן, החובות הרגילות של יום שלישי לא יחולו באותו יום, בין השאר, שתיים מקרא ואחד תרגום.
זה לא מצווה עוברת. כלומר, אתה לא חייב לקרות היום.
נכון. כלומר, אין חובה באותו יום, אפשר לקרות לפני, אחרי, אבל אני רוצה להגיד, האם אדם שרוצה לעשות את זה, אם השולחן ערוך, תצא לדייק שהוא לא מביא את ההתר, רק הרמה, הייתי אומר שלשולחן ערוך, לחכמים יש כוח לשנות את המציאות. ואילו לרמה אין להם כוח לשנות את המציאות, ולכן, אם יש חובה באותו יום לקרות את שמה, וזו הסיבה שהרמה מביא, אז יש גם, אם יש חובה לששתיים מקרא, החובה קיימת. עכשיו, האם לפי זה נגיד שיש חובה של דף יומי? תשובה היא לא, כי דף יומי זה לא גמרא מפורשת, כלומר דף יומי היא גמרא, אבל הרב מאיר שפירא המציא אותה, ואז לא נלמד באותו יום, בסדר. אבל שתיים מקרא ואחד תרגום זה חובה יומית עד שאתה משלים פרשיותיך עם הציבור. ולכן יכול מאוד להיות שאין להם את הכוח לשנות את המציאות וממילא זה יום שלישי רגיל. ואם תהפכו את הדף לעניות דעתי זה מחלוקת עקרונית לגבי כל מיני דיני דרבנן. כן?
להמשיך למה של בנימין, אבל לא כל כך הצלחתי להבין את הקטע של החובה יומית. זה לא באמת חובה יומית, זה חובה שבועית.
נכון. אבל אם זה חובה שבועית, זה אומר שאם אתה קם ביום שלישי, שהוא תשעה באב, ולא השלמת פרשיותיך עם הציבור, החובה רובצת עליך, למרות שזה תשעה באב. כלומר, אתה לא יכול להגיד, שמע, החובה הייתה אתמול, יום שני, החובה תהיה מחר, יום מובי, היום לא, למה? כי היום זה תשעה באב, אסור ללמוד תורה. אני רוצה לטעון שנכון, אסור ללמוד תורה סתם, אבל אם יש חובה שבועית ורובצת עליך, כמו שיש חובה לקפות את השמה, שוב, זו הסיבה שמובא, כקורא את שמה, יש חובה כזאת. תלמיד אותי זה מחלוקת עקרונית לגבי דיני דרבנן בכלל. תחשבו בראש שהכל דיני דרבנן שאתם יכולים, בישול אקום, חנוכה, פורים, האם חכמים יכולים לשנות את המציאות או לא? אומר הרמב״ם בצד ימין של הדף, רמב״ם מאוד מפורסם בהלכות ממרים, בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה, ועליהן הבטיחה התורה שנאמר על פי התורה שירוך זו מצוות עשה, כל מי שאינו עושה קוראתן עובר בלא תעשה שנאמר לא תעשו. ואז אומר הרמב״ם, מה כלול במצוות עשה ולא תעשה הזה? אחד דברים שעשו סייג לתורה, נגיד אסור לכתוב בשבת שתי אותיות מדאורייתא ומדרבנן אות אחת, סייג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה, כל מיני תקנות שהתקינו חכמים, והן הגזרות והתקנות והמנהגות, כל אחד ואחד מאלו השלושה דברים מצוות תעשה לשמוע להן, והעובר על כל אחד מהן עובר ולא תעשה, על פי התורה שירוחה, אלו התקנות והגזרות והמנהגות. דהיינו, כל דין דרבנן, למה צריך להקשיב לחכמים? אם החכמים אמרו לעשות לבשל בישול אקום, סתם ינם, למה צריך להקשיב להם? על פי התורה שירוך, פסוק מפורש, ואם לא, לא תעשו, מצוות לא תעשה. בא הרמב"ן, בהשגות שלו לספר המצוות לרמב"ם, ואומר דברים לא כל כך יפים. היום היו עושים מזה פרשייה וסקנדל, ובטח הוא היה עולה לחדשות יום למחרת, ואומר, אני מצטער, לא התכוונתי, וזה לא היה כוונתי, ולא הבנתם אותי נכון. אז תחשבו קצת על הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, מוצאי שבת, תחשבו על אנשי ש"ס ביום ראשון בבוקר, זה מוצאי שבת. מוכנים? הנה הרב, תהיינו הרמב״ם, בונה חומה גבוהה סביב לדברי חכמים. אבל היא כפרץ נופל, נבע בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברה. בעברית מדוברת, היינו אומרים, הרמב״ם בנה חומה גבוהה, והוא לא היה קבלן, והוא לא יודע איך לבנות, כי בעוד שנייה החומה הזאת תיפול. תהיינו, הוא הקים דופן לסוכה, והוא לא יודע איך לחזק אותה, זה עוד שנייה הוא הולך ליפול. וליתר דיוק, איך היינו אומרים את זה בעברית? הוא טיפס על העץ גבוה מדי. כי הוא אומר, עם כל הכבוד, לא יכול להיות שכל פעם שאתה עושה דין דרבנן, אתה מבצע דין דאורייתא. הוא אומר, כי הנה לדעתו, שאמר לגוי ועשה. אתה אמרת לגוי בשבת, תדליק לי את האור. אסור לעשות אמירה לאקום בשבת. אז אמרת לגוי לעשות את זה, לפי דברי הרמב״ם, עובר עלות על סה ועלות תעשה מן התורה. נכון? כי חכמים ציוו, כל זה מהפסוקים בתורה. שנית, וראוי לפי הדעת הזאת להחמיר מאוד בדברי סופרים. מה אנחנו בדרך כלל אומרים? ספק דרבנן? לכולה. לפי דברי הרמב״ם צריך להיות כל ספק דרבנן, ספק דאורייתא. האמת היא שהמחלוקת הזאת בין הרמב״ם לרמב״ן היא לא בדיוק הנושא שלנו, אבל לעניות דעתי, אם נלך מהראשונים לאחרונים, המחלוקת הזאת היא בדיוק המחלוקת בין הרב אלחנן וסרמן השם יקום דמו, לבין המשך חוכמה רבי מאיר שמחה בדווינסק, זיכרונו לברכה. הרב אלחנן וסרמן בקובץ שיעורים בקונטרס שנקרא דברי סופרים, מנסה מאוד להבין מה זה דין דרבנן ולמה צריך אנחנו להקשיב להם, אולי תדעו למה אנחנו חייבים בדינים דרבנן. ואומר הרב אלחנן וסרמן, ואני מצטט, הוא מביא את הסיפור של מעמד הר סיני. אם אתם זוכרים, הקדוש ברוך הוא אמר, לפני מעמד הר סיני, תכינו את עם ישראל למעמד הר סיני, דהיינו, תפרשו מן האישה יומיים. בא משה רבנו והוסיף עוד יום מדעתו. ואומרת הגמרא, הסכימה דעתו לדעת המקום. הוא הסכימה הקדוש ברוך הוא למה שהוא עשה. זאת אומרת, הרב אלחנן וסרמן הזה על דרך, דכן הוא רצון השם יתפרח, אלא שלא ציווהו על זה בציווי מפורש. ואם כן יש לומר, דהו הדין בכל המצוות והאיסורים של דבריהן, הסכימה דעתן לדעת המקום. ואז הוא מביא דוגמה של שניות להריות, שזה דין דרבנן, אבל הדוגמה שיותר מוכרת לנו זה מוקצה. מוקצה זה דין דרבנן. אז אומר רב אלחנן וסרמן, זה לא סתם שאתה חייב להקשיב להם, אלא שברגע שחכמים מתקינים משהו, הקדוש ברוך הוא מסכים לדעתם. וזה רצון הקדוש ברוך הוא שתעשה את מה שחכמים אמרו. מי שחולק עליו זה רב, זה המשך חוכמה. המשך חוכמה בא ואומר, בצורה מפורשת, שבסופו של דבר אנחנו חייבים להקשיב לחכמים, בגלל, ואני מצטט שוב בקטע המודגש, שיהיה עם אחד לשמוע לחכמים, ואם לא ישמעו עוברים בלא תסור וכולי, ואם כן המצווה דווקא לשמוע מה שיאמרו, אבל העניין בעצמו שאמרו וחידשו, אפשר דינו מתקבל על רצון הבורא. דהיינו, אם מי שהתקין את מה שהתקין עלה השמיימה, אחרי 120 שנה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, נכון שרצית שנתקין התקנה של חנוכה? והקדוש ברוך הוא היה אומר לו, לא, ממש לא, אבל ממש לא. לא בראש שלי שתדליקו מנורה בכל בית ובית, שיהיה רק בבית המקדש. אומר המשך חוכמה, זה לא היה משנה כלום. הקדוש ברוך הוא נתן כוח בידי חכמים, רישיון, לכן כל פעם שאתה עושה דין דרבנן, אתה בעצם אומר, אני מקשיב לחכמים. לפי הרב אלחנן וסרמן, כל פעם שאתה עושה דין דרבנן, מה אתה עושה?
רצון השם.
רצון השם או רצון של החכמים? רצון השם או רצון של החכמים? ולעניות דעתי יש כאן כמה וכמה השלכות להלכה למעשה, זה לא סתם ויכוח פילוסופי, האם זה רצון השם או רצון חכמים. דבר ראשון, נגיד שבן אדם עבר בטעות על דין דרבנן. אז בשבת בבוקר הוא קם, שכח שזה שבת, וביצע עבירה מדרבנן. אני יודע מה, הוא הדליק אור, אבל לא מנורה רגילה, שכמעט ואי אפשר למצוא היום, אלא אור לד. אור לד זה, עד כמה שאתה רוצה להחמיר חוץ מהחזון איש, זה כנראה דין דרבנן, בפסיקה המרכזית. הדליק את האור. הוא חייב לחזור בתשובה או לא? אם זה רצון השם, אומר רב אלחנן וסרמן, ואני מצטט, וכאן נתפאר וכו', כי איסורים דרבנן הן איסורים מצד עצמם, ולפי זה גם שוגג באיסור דרבנן, כמית אביד איסורה, חייב לחזור בתשובה. אבל לפי הנתיבות משפט, הנתיבות משפט כידוע לכולם היה בעל פלוקטה של הקצות החושן, הנתיבות משפט אומר, באיסורי תורה אפילו אוכלן משוגג צריך כחברה ותשובה על היסור, ועל היסורים, מקום מקום באיסור דרבנן אין צריך שום כפרה וכאילו לא עבר דמי. מה שאין כן באיסור דאורייתא שמקבל עונש על השוגג. והרב אלחנן וסרמן מסביר את דעתו ואומר, באיסור דרבנן אין המעשה מצד עצמו עצור, אלא שמצווה לשמוע לדברי חכמים. בלשון שלי הייתי אומר ככה, אתה לא יכול בטעות למרוד בחכמים. אתה יכול למרוד בחכמים בכוונה, אבל אתה לא יכול בטעות להגיד, מרדתי בחכמים. לעומת זאת באיסור דאורייתא, שזה איסור בפני עצמו, לאכול חזיר, לאכול שרץ, אז אתה חייב תשובה, כי זה איסור בפני עצמו. באיסור דרבנן אין איסור בפני עצמו, נחשוב על בישול עקום, האוכל מהדרין, כל הבשר כשר. רק מה? החכמים אמרו לא לאכול את זה, כי בישל את זה אינו יהודי. אז אומר הנתיבות משפט, דעתי על דרכו של המשך חוכמה, זה לא רצון השם, זה רצון חכמים. אז אם אכלת בטעות, אתה לא יכול, אם אכלת בכוונה, אז מרדת בחכמים. אבל אם אכלת בטעות, איך אתה יכול למרוד בטעות? עשו הפיכה באיסטנבול, בטורקיה לפני שנה. אתה חושב שמישהו שמרד שם נגד, איך קוראים לה?
ארדואן.
מישהו שמרד נגד ארדואן עשה את זה בטעות? בטעות עליתי על המשטר ואמרתי, הוא כבר לא ראש הממשלה. הוא עשה את זה בכוונה. אי אפשר למרוד בטעות. וממילא לא צריך לחזור בתשובה אם עשית עבירה בשוגג מדי רבנן. השלכה מספר 2, אולי יותר מעשי.
אבל חנן אומר, קודם הוא אומר את ההפך.
כן, הוא מסביר את דעת הנתיבות משפט פה. הוא לא מסביר כמו דעתו, הוא נגד. כן, כן. כן, זה בקובץ הערות, באותו קובץ. הוא מסביר את הנתיבות משפט, ואז הוא אומר למה לדעתו זה לא. כלומר, דעת הרב אלחנן וסרמן על דרכו של הרמב״ם, זה איסור בפני עצמו, חכמים יש להם כוח להוסיף על התורה, אז במקום להגיד תרי"ג מצוות, תגיד את כל המצוות דרבנן. לדעת המשך חוכמה והנתיבות משפט, יש תרי"ג מצוות, ואז יש חובה לשמוע לחכמים, אחד מתרי"ג מצוות. עכשיו, זה מתחלק לכל המצוות הרבנן, אבל תכלס, אם עשית את זה בטעות, אתה לא יכול למרות בטעות בחכמים. בואו נלך לא לחזרה בתשובה, בואו נלך משהו הרבה יותר מעשי. בישולקו, זה אומר שהאוכל כשר, אבל אסור לאכול אותה. למה? כי בישל אותו הבן אדם הלא נכון. אדם בשבת בישל. חכמים גזרו משהו שנקרא מעשה שבת. מה זה מעשה שבת? אם תסתכלו בתחתית דף המקורות, המבשל בשבת במזיד, אסור לו לעולם ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד וכו' וכו'. והמשנה ברורה מסביר, זה איסור דרבנן. אז האוכל כשר, או שהבן אדם הלא נכון בישל אותה, דהיינו אינו יהודי, או שבישלת אותה מתי? ביום הלא נכון. אז או ביום הלא נכון או הבן אדם הלא נכון. כל זה מדרבנן. זה מטריף את הכלי? או לא מטריף את הכלי. הכלי הזה עכשיו צריך לעבור הגלת כלים או ליבון או לא. שוב, האוכל כשר. זה רק פושל ביום הלא נכון או על, הבן, על ידי הבן אדם הלא נכון. אם תהפכו את הדף, תראו שלדעת הרשפה, גם בבישול עכו וגם במעשי שבת, הרשפה אומר שגם בקדרה שבישל בה בשבת אסור לו לבשל בה מפני שהיא בלועה מדבר האסור לו. וחולק על הרשפה הרעה, והרעה בא ואומר שעם כל הכבוד אסור לאכול את האוכל, אבל הכלי כשר. למה? הוא אומר בפירוש, אף הפי שתפשיל אסור משום בשלי עקום, אבל הכלי מותרת להשתמש בהם אחרי הדחה. לגבי גאולי הכלים לא מסתבר למימר דגזרו ואסרו בה. זה יכול להיות שחכמים אמרו שהאוכל כשר, אבל כשר למהדרין, ואין פה בישול בשר וחלב, אין פה שום דבר אסור. רק הבן אדם הלא נכון בישל אותה. לא יכול להיות שיש לחכמים כזה כוח לשנות את המציאות ולהגיד, לא, תחשוב עכשיו שהכלי טרף. למה הכלי טרף? מי טריף אותו? זה שבישל אותו עקום, אבל הוא בישל את האוכל הקשר שיש לי בפריג'טר. לא, לא, לא. איסור דרבנן יש את הכוח לשנות את המציאות. לדעת הרשב"א. אבל לדעת הרעה אין לו כוח לשנות את המציאות. המציאות נשארת אותו דבר. אלא מה אסור לך לאכול? חכמים ציבו עליך לא לאכול. אז אתה לא תאכל את האוכל, אבל הכלי נשאר לגמרי כשר. אגב, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כאשר, זה אחד השאלות שאין לי תשובה טובה עליהן, למה אם אדם קיבל על עצמו מצוות ועדיין לא התגייר, אז לפי הרבה מאוד פוסקים, הוא חייב במצוות שהוא קיבל על עצמו. אז נגיד שאדם היה בבית דין ביום שלישי, קיבל על עצמו מצוות, ותובל ביום חמישי להיות יהודי. בין יום שלישי ליום חמישי הוא חייב לשמוע מצוות או לא? שאלה, הוא לא יהודי עדיין, אבל קיבל על עצמו מצוות. עכשיו, אם הוא חייב במצוות, מותר לו לבשל לעצמו? זה קצת מגוחך, אבל אם אתם מבינים את השאלה, זה אכן מגוחך, אבל מצד שני, זה מעשי מאוד, זה בישול עקום. כלומר, אני יהודי, אסור לי לאכול את האוכל. זה מטריף את הכלי? לא יודע. לא, אני לא מכיר בייטין בעולם שאמר לגר שמתגייר, אל תפסיק לאכול את האוכל שלך. אבל בכל אופן, אני גם לא מכיר בייטין בעולם שאמר לגר שהתגייר, שאם שמרת כשרות כבר שנה שלמה לפני הגיור, תכשיר את כל הכלים, כי הכל זה בלוע בבישול עקום. אולי סומכים על הרעה, לא יודע. אבל אני רק אומר שזה בדיוק אותו מחלוקת, האם לחכמים יש כוח לשנות את המציאות או לא. ואז בוא נחזור לתשעה באב. אם לחכמים יכולים לשנות את המציאות, אז יום שלישי שהוא תשעה באב, אין שניים מקרא ואחד תרגום, זה יום אחר לגמרי, זה יום ללא חובת תלמוד תורה. וממילא שתיים מקרא ואחד תרגום לא רובץ עליך באותו יום. אם אין להם כוח לשנות את המציאות, זה רק רצון חכמים ולא רצון השם, אז רובץ עליך חובה לקרוא שמה ולהגיד ושתיים מקרא ואחד תרגום. ובואו נראה את זה לגבי שתי הלכות בתשעה באב של עניות דעתי, זה בא לידי ביטוי. תפילת נחם, יש פה ספרדים? אוקיי, אז אי אפשר להגיד את האמת. אבל ליתר דיוק נגיד את האמת. הטור אומר, בתשעה באב צריך להזכיר מעין המאורה. מה זה מעין המאורה? אוקיי. הגמרא אומרת מעין המאורה לא לגבי מה שקרה באותו יום, אלא שביום מיוחד צריך בתפילה להזכיר משהו שהיום הוא יום מיוחד. מה הדוגמה המובהקת שבאה כל ראש חודש? יעלה ויבוא, וכך גם בחגים, נכון? בשבת, בברכת המזון, רצה. כל זה מעין המאורה. היום הוא יום לא סתם יום, הוא יום מיוחד. הוא לא סתם יום שלישי, הוא תשעה באב. צריך להזכיר מעין המאורע. מהי היא? מהי המעין המאורע של תשעה באב? נחם השם אלוקנו את אבלי ציון ואומר אותה בבוני ירושלים לפי שהיא מעניינה. פוסק השולחן ארוך, בתשעה באב אומר בבוני ירושלים, נחם וכו'. מי חולק על השולחן ארוך? יש פה אשכנזים? מתי אמרתם לכם בתשעה באב האחרון? אוקיי, זה קצת היה שאלה לא הוגנת. בשנתיים האחרונות לא צמנו בתשעה באב, צמנו ביוד באב. אז אוקיי. בתשעה באב שאתם זוכרים, מתי אמרתם לכם? במנחה בלבד. אומר הטור משפט שאף פעם לא הבנתי, כל שנה אני חוזר על זה מחדש. וכתב אדוני אבי הראש ז"ל, כידוע התור היה הבן של הראש, כל ימי תמתי. תחשוב, התור יושב, כל החיים שלו, יש לו שאלה אחת בחיים. לא, למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, למה יהודים מתבוללים, יש לו שאלה אחת. כל ימי, מה השאלה שלו? מוכנים? זה השאלה, כל ימי. למה אין אומרים אותו אלא בתפילת המנחה? למה אשכנזים אומרים לכם רק במנחה? אם זה מעין המאורע, זה בערבית, זה בשחרית וזה במנחה. ואם לא, אז לא בכלל. למה רק במנחה? אני תמיד אוהב את זה, כי זה כל ימי תמתי. כאילו אין שאלה אחרת, זהו, כל השנה כולה, הטור מסתובב עם השאלה הזאת בראש. אתה ידוע, ככה הראשונים כתבו, אבל הפסקת הפרסמות זה יפה. אומר הרמה, באמת המנהג הפשוט, שאין אומרים לכם רק בתפילת מנחה. ואני יכול להעביר שיעור שלם רמה רק בתפילת מנחה ולא בשחרית. אבל העניות דעתי היא הנותנת.
משוע,
העברתי פה, נכון. לכן אני לא יכול לך, הנה. יעקב, אני לא יכול לחזור השיעורים, כן?
גם אני לא זוכר, זה
קורה לך? לעניות דעתי זה אותו מחלוקת. אם אכן יום שלישי זה יום מיוחד, אז יש פה חובת מעין המאורע, כמו שראש חודש זה יום מיוחד, כמו שחול המועד זה יום מיוחד. ערבית, שחרית, מנחה, נחם. אם זה יום רגיל לכל דבר, רק צריך לצום בו, אי אפשר לבוש נעלי אור, אבל אין לחכמים לשנות את המציאות, ולכן זה יום שלישי רגיל, אז אני יכול להבין שפעם ביום הזה תגיד נחם. למה רק במנחה? הסברנו פעם, ולא בשחרית. אבל לא כל היום, זה לא מעין המאורע, אלא זה איזושהי תפילת נחמה. אבל אם זה היה מעין המאורע ממש, זה היה כמו יעלה ויבוא ועל הניסים. דהיינו, סליחה, על הניסים זה לא דוגמה טובה, יעלה ויבוא, כל הזמן. והדוגמה הרביעית והאחרונה זה תפילין. אני יודע שיש כמה עדות שכן נופשים תפילין בבוקר, אני לא יודע מי הם. שמעתי עליהם, כל שנה מישהו שולח, אף אחד לא אמר לי ולא מצאתי את זה. בכל אופן, הגמרא בתענית אומרת, תול המצוות הנהוגות באבל נהוגות בתשעה באב. אבל ביום הראשון לאבלותו, לדעת רוב הראשונים, אם זה יום מיטה וקבורה, דהיינו נגיד שבן אדם מת ביום ראשון בבוקר, וקוברים אותו ביום ראשון בצהריים, ויש עדיין יום שלם עד השקיעה, הוא לא לובש תפילין באותו יום. אז אם כל המצוות הנהוגות באבל נהוגות בתשעה באב, היינו אומרים,
כל הספרדים מניחים תפילין בתשעה באב בבוקר.
בבוקר? כולם?
רובם נראה לי. לא כולם אולי, אבל רובם.
שמעתי שיש כמה חילוקי מנהגים.
נראה לי רובם מניחים תפילין טלית, אחרי זה מורידים, אחרי זה אומרים קינות.
אוקיי. אז אם זה המצב, אז השולחן ערוך בכל אופן פוסק, נוהגים שלא להניח תפילין תשעה באב שחרית ולא טלית, אלא לובשים טלית קטן תחת בגדים ולא ברכה, ובמנחה מניחים ציצית ותפילין ומברכים עליהם. אם כל היום היה יום אבל, ממש אבל, 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 אז איך באמצע היום פתאום האבל מוריד הילוך? אני רוצה לטעון שוב פעם, חכמים יש להם כוח להגיד לך לעשות דברים מסוימים, או לא לעשות דברים מסוימים, אבל הם לא יכולים לשנות יום שלישי ליום אחר. ולכן, אתם יכולים להבין שלא לובשים תפילין בבוקר, אבל לא יכול להיות שיבוא יום שלישי בלי שתניח תפילין. אז ממנחה והלאה ועד השקיעה אתה מניח תפילין. אם זה באמת היה יום אבלות, יום שונה, יום שפשוט הוציאו מכלל יום שלישי והכניסו אותו לקטגוריה שנקראת תשעה באב, אז היה אפשר להגיד, שמה, זה כמו אבלות יום ראשון, אין תפילין, אין תלית, אין הרבה דברים, אין גם שתיים מקרא ואחד תרגום. ואם הם לא יכולים לשנות את המציאות, אלא רק יכולים לחייב אותך בדברים מסוימים, ולהגיד לך לא לעשות דברים מסוימים, אז לא יכול להיות שיעבור אותו יום שלישי בלי שתניח תפילין. לסיכום, אני חושב שהשאלה הזאת של שתיים מקרא ואחד תרגום הוא, כפי שאמרתם בהתחלה, לא בדיוק למעשה, כי אפשר לתכלס במנחה לפני, במנחה בשבת, ביום ראשון וביום שני, לגמור את העסק. אבל אם אולי מישהו היה שואל האם מותר בתשעה באב ללמוד שתיים מקרא ואחד תרגום, לפי הרמה, זה כקורא את שמה. דהיינו, לפי הרמה, כמה שחכמים יכולים לחייב אותך לעשות דברים מסוימים או לא לעשות, בסופו של דבר הם מוגבלים. זה עדיין יום שלישי, ולכן מניחים תפילין, ולכן אפשר גם ללמוד שתיים מקרא ואחד תרגום, כי חכמים יכולים לעשות הרבה דברים, אבל לא יכולים לשנות את המציאות. רק הקדוש ברוך הוא יכול לשנות את המציאות. עד כאן.